רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את אלון מליק. אלון התחיל ממש לפני כחודשיים סדרה של כמה ציוצים בטוויטר על כך שהוא מניח תפילין, והכמה ציוצים האלה התחילו סוג של תנועה חברתית והרבה מאוד תהודה סביב חילוני שמניח תפילין, ומדוע בכלל שלחילוני יהיה עיסוק בדברים האלה. אז הזמנתי את אלון לשיח סביב הסוגיה, כדי לנסות להבין בעצם מדוע חילוני שעל פניו גדל בסביבה שרחוקה מתורה ומצוות, מתחיל פתאום להניח תפילין ללא כל התראה מוקדמת. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלון.
שלום וברכה.
אז ככה, אנחנו נפגשים היום בעקבות איזשהו קמפיין לא מתוכנן שאתה התחלת, אבל זה התחיל בתור באמת כמה ציוצים בטוויטר ובפייסבוק, מה שהפך בסופו של דבר בעקבות המעורבות הגדולה שהגעת אליה לקמפיין התפילין של אלון מליק, שיצר כמה פי 100, פי 1000 יותר מעורבות בדף שלך?
אני לא יודע לסכום את זה, אבל זה לכל הפחות פי 100.
כן, ובעצם... סתם, אנחנו כאן בפודקאסט, לא בווידאו, אז אתה חילוני מכפר ורדים, יישוב בגליל, תל אביבי או רמת גני, זה לא כזה משנה, שהחלטת לפני כחודש וחצי להתחיל להניח תפילין ולעשות מזה גם כאיש ניו מדיה קמפיין. עבדת בסלע מאיר תקופה יחסית ארוכה ורצת הרבה מאוד קמפיינים גם סביב הספרים שלהם וגם סביב שיבולת. והאמת היא שאני רוצה להתחיל מזה נקודה ככה אולי לא שגרתית. אני חילוני בזמנו, שחזרתי בתשובה, אני מכיפה היום, וזקן, ציציות בחוץ והכל, ואני לא יכול לעשות קמפיין כזה, כי אני לא עם הטייטל חילוני. ורוני ססובר כן יכול לעשות קמפיין כזה של התחלתי להדליק נרות שבת, ופה ושם, כמובן ברגע שהיא תחצה את הרוביקון ותתחיל לשמור שבת, כל הכוח הציבורי שלה יהיה הרבה יותר נמוך, אבל... באופן כללי מאוד משונה שגם בימין וגם בציבור המסורתי יש מאוד חשיבות למי אתה ואיזה זהות אתה מביא לשולחן, ולא רק למה אתה אומר. כי לכאורה גם רבנים יכלו לעשות קמפיין להנחת תפילין, וזה היה אמור לעבוד טוב באותה מידה, אפילו בצורה יותר משכנעת, כי הידע שלהם ביהדות הוא גדול פי...
אי אפשר לסכום, כשכופלים באפס מה מקבלים, אני מתמטיקה
זה. זהו, זה משנה שדווקא כשבא מישהו חילוני, בלונדיני, שבא ואומר, הנה אני מניח תפילין וזה, ואין לי שום רקע דתי וזה, ואתה גם בטח כתבת פה ושם, כמה אין לך רקע, וכמה אתה, זה לא חלק מזה תהליך חזרה בתשובה, אלא אני פשוט בא ומניח תפילין, ופתאום יוצר אינגייג'מנט. למה?
אני אתחיל במחאה קלה על המילה קמפיין התפילין, למרות שאני, בגלל שאני איש שיווק, איש דיגיטל, אני חי ברשת החברתית ובתקשורת, ואני יודע שאין, אי אפשר להימנע. אם קוראים לזה קמפיין התפילין, זה נתפס כקמפיין התפילין, וזה כנראה קמפיין לתפילין. עכשיו, זה לא הכוונה שלי. אני נתחיל כאילו שלב אחורה, אני אקח את זה רגע לרקע לשלב אחורה. אנחנו נמצאים בתקופה שרק לאחרונה היה קמפיין אמיתי. אנשים שילמו לידועניות כדי שיעשו קמפיין לשמירת מצוות מסוימות, אני לא זוכר איזה זה,
שמירת מידע.
ויצאו וקצפו עליהם מתוכנית התחקירים האימתנית של גיא פינס, כי מישהו נגע באיזושהי פרה קדושה. עכשיו, אני באמת מאוד מאוד חילוני, אני גדלתי, ואני, זה היה בתור רקע, אבל אני באמת מאוד מאוד חילוני, אני הגעתי מיישוב שבו חילוני זה זהות, שהיא פשוט נכונה, היא פשוט מה שאנחנו וזה מה שיש, ולא היה חיבור למסורת. החיבור היחיד שהיה אני בבר מצווה שלי, זה מה שנקרא גילוי נאות וחשיפה שעד היום לא כתבתי אותה, ואני בכלל לא יודע אם אני שמח שתתפרסם לעוד, לאור עמדותיי, אבל אני שלם עם כל דבר שעשיתי ואני עושה. אני עליתי לתורה בבית כנסת לא רפורמי, יותר נכון קונסרבטיבי, שמניין משותף וכולי,
איפה, בכפר ורדים?
בכפר ורדים, בכפר ורדים. האלטרנטיבה הייתה שלא יהיה בכלל,
אגב. גם אני, פעם אחת הייתי בבית רפורמי, וזה, אמא שלי מאוד אוהבת את התנועה הרפורמית, היא תמיד מרגישה שמסבירים שם את התפילה, ויש שם פחות תחושת זרות, ואמא שלי מתה על התנועה הרפורמית.
זה מבחינתי הזרם החילוני, הקרוב ביותר ליהדות, כזרם מובחן. אבל אם הם מעוניינים, ככל שהם מעוניינים לעשות את עצמם כזרם ממלכתי ולקבל את הסמכות, את הכוח להשפיע על זהות, על החיבור בין דת ומדינה בישראל, זה מבחינתי לא רק פסול, זה מאיים, זה דבר ש...
אבל לא באנו לדבר על זה?
נכון.
סתם זה בית כנסת שהייתם מחוברים אליו.
אז באמת הרקע הוא ממש אפסי, לא היה לי בבית דת, אבל היה חיבור עמוק מאוד לציונות, זאת אומרת, מונח ציוניות, ההוויה הציוניות, זה היה משמעותי מאוד. אז היינו חילונים, והיינו ציונים, וחילוניות לא הייתה חלק מהזהות אף פעם או משהו כזה.
בעצם של פעם, זאת אומרת, אני חושב שגם החברים של עמוס בן גוריון, הכוונה היא לבן של בן גוריון, כי בן גוריון כמובן בא מבית דתי, והידע שלו בתנך ובגמרה היה נרחב מאוד מאוד מאוד, וגם של כל אנשי הדור ההוא, שהם היו כולם דתלשים, אבל הילדים שלהם, זה מה שאתה מתאר. חיבור מאוד חזק ללאומיות היהודית, לציונות, אבל אפס רקע ביהדות.
אז באמת, אתה יודע מה, אני חושב שאני אענה לך בצורה קצת פריסטייל, אני אחזור לרקע. אז הרקע של התחלת הנחת תפילין שלי, מה שלכאורה קמפיין התפילין שהפך בעל כורחות, אחרי אני אתאר את ההתרחשות עצמה, אבל הרקע לדבר הזה היה גם הסיפור, שדמי לי חודש לפני, סביב אותו תחקיר אמתני בגיא פינס, נגד אותו קמפיין מוזמן, נגד ההזמנה, אמרו שההזמנה זה הדבר שמעצבן אותם, ההזמנה בכסף היא הבעיה של קמפיין כזה.
זה קשקוש, כי כל מי שמכיר תקשורת, יודע שכל חולצה שידוען לובש, בין אם זה...
אני מזמין, ביום יום אני מזמין בין 2 ל-10 סטורים בתשלום, חלקם למוצרים, חלקם לענייני שכנוע, אני עושה כרמה, לא צריך לספר לי...
לא, לא צריך לספר לך,
צריך לספר למאזינים, שזה באמת אחד השווקים לצורך העניין הצומחים ביותר בעולם השיווק הדיגיטלי, זה מה שנקרא שיווק באמצעות משפיענים, משתמשים באנשים שצברו לעצמם קהל, תפוצה, ידע ואנשים פשוט, זה אזור חשיפה, זה פשוט שטח פרסום מאוד מאוד טוב וטבעי, שעוקף הרבה מאוד התנגדויות של הקהל ודברים מהסוג הזה, ואנשים מזמינים את זה כל הזמן, ועשו פה הזמנה של קמפיין חלילה לא בעד פלייסטיישן או איזשהו בגד ים, אלא בעד שמירת נידה. הסיפור היה שבתחקיר והזעם, ואני בכוונה אתמקד בזה בשביל המשך העלילתנו, מה שנקרא, הזעם היה כי שילמו להם. שילמו, הזמינו את זה, זה לא היה טבעי, זה לא היה מהלב, זה לא היה אמיתי. אני במקביל, וזה כבר שנים פעיל חברתי בעולם הימני והלאומי בעיקר, ופגשתי, יצאתי מתוך העולם החילוני של כפר ורדים, שמאוד מבודד מהדבר הזה, עם סייג אגב די גדול, כפר ורדים, שלא יצא חליל השם רע, זה קודם כל זה יישוב באמת מדהים, החינוך שקיבלתי הוא חינוך מצוין, אני חושב שחינכו אותי להשכלה ולערכים מדהימים, ושחלילה לא השתמע לעולם, כי אני לא הייתי עני ולא הייתי אוהב את עצמי וגאה בעצמי, אם לא כל מה שקיבלתי קודם כל מהמשפחה עצמה, אבל גם מהסביבה של כפר ורדים.
אבל זה פשוט יישוב וילות בגליל,
נכון.
על כל מה שמשתמע ממנו.
נכון, זה מעין אופי של צפון תל אביב, אבל עם יתרונות של פריפריה, מה היתרונות? בעיניי בכל אופן כמובן. הגיוון שאתה נחשף אליו, זאת אומרת, בדקת נסיעה אתה עם דרוזים, אתה עם ערבים מוסלמים, אתה עם מעלות תרשיחא, ששם אתה תמצא גם מזרחים וגם רוסים, ועולים חדשים מפה ומשם, ואפילו חרדים. תוכל לראות לפחות סוג מסוים של כל אחד מהמגזרים, הסוג שגר באותו גליל מערבי נינוח ושקט, ומדו קיום המאוד מאוד מסוים ומיוחד. יצאתי מהגליל אחרי, לצורך העניין בצבא, אחרי שנה וחצי עבדתי בעגלות בגרמניה ובפינלנד, טיילתי, הסתובבתי, אגב בגרמניה היה השנה הראשונה ששמרתי כשרות וצמתי ביום כיפור, גרתי בגרמניה, זה נורא הציק לי.
זה הקדח של המערכה הראשונה.
יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות. למעשה, אתה יודע, אני חושב שזה... זה תבוע בי, זה כן תבוע בי, כי אבא שלי שמר את התפילין האלה בארון שנים. אבא שלי לקח אותי לבית כנסת שאבא שלו נפטר, אמנם לא אותו בית כנסת
רפורמי, בפורמי.
זה לא רפורמי, נו, קונסרבטיבי. ההבדל אגב, אני תמיד מנסה לעצמי להסביר, אני לא איזה מסבירן גדול. זאת אומרת, אני יודע להסביר דברים, אבל לעצמי אני הכי קשה לי לפעמים. וההבדל בין רפורמי וקונסרבטיבי בעיניי, זה ההבדל בין יש, זאת אומרת, הוא הבדל דל וזניר, או לא, זאת אומרת, אני בטוח שלדתיים הוא משמעותי, מבחינתי, בזווית ראייה הלאומית שלי וכולי, ההבדל הוא בין טומטו לטומטו כמעט, זה כמעט לא משמעותי. הממה שהרפורמים ברור לי שהם זרם יותר מובחן שהאקטיביזם, זאת אומרת אם יש את הלהיות אחר ואם יש את הלשכנע אחרים לעשות אחר, בין שני הזרמים האלה שם נמצא ההבדל המשמעותי, ועוד הקונסרבטיבי פשוט רוצה להיות אחר, לרפורמים מאוד חשוב לשכנע גם את האחרים שהאחר של עצמו הוא הכי טוב ושהוא עצמו רוצה כל הזמן שהוא ישתנה, שם אני חושב שזה מאיים. אז במקום הזה, וזה מתחבר לעוד רקע בשיח הישראלי, סביב ישראל הראשונה, שנייה, והמסורתיות, מזרחים אשכנזים, אני כן מצד אחד מוצא את עצמי, כמעט, אני לא יודע, אני מאוד מתנגד לתפיסה הדיכוטומית של ראשונה, שנייה, מדכאים, מדוכאים, מזכיר לי יותר מדי מרקסיזם מצד אחד, אבל מצד שני, אבישי בן חיים נוגע במסורתיות, או מלמד אותי, אנשים כמוני שלא פשוט לא מכירים את העולם הזה, לא מכירים את להסתכל עליו כעולם חיובי בכלל, עזוב רגע ביחס ל... לא יודע להסתכל על העולם המזרחי כמו שהוא רואה אותו כמתוק, או את המסורת שאיננה תלויה בכתוב, אלא היא קצת אמורפית, אני לא יכול להיות מסורתי. אני לא יכול לשמר, זאת אומרת, כי מסורתי בהגדרתו כמעט בזה, הוא מישהו שבא מהעולם הדתי, ובחר לשמר איזה שהוא, הוא מכיר את כל השפה, ומשמר רק חלק לבחירתו. אני לא, אני מתחזק לכיוון מסורתי, אבל זה לא ייחשב מסורתי. לכן אני עדיין מגדיר את עצמי.
למדת מהספרים, למדת מיוטיוב, למדת מחבד, זאת אומרת, זה לא בא מהבית.
זה לא מהבית, זה אומנם מסורת ישראל, אוקיי, מסורת אבותיי, כי סבא של אבא שלי היה חסיד ויז'ניץ, אבל, ואחורה, כאילו, אני בטוח שאם אני אחקור יותר ויותר את עץ השורשים, יש שם יותר ויותר רבנים וראשי קהילות, או לא יודע, או, אבל פה בארץ ישראל, משפחת מליק מעולם לא הייתה משפחה שהייתה אפילו גרם אחד דתית, ובוודאי שלא קידשה מסורות. מה כן, כמו כל הישראלים הציונים, זה ציוץ, אגב, פרופו ציוצים, וזה, אני בפסח האחרון, אני שמתי לב, היה לי במהלך הפסח, במהלך ליל הסדר, הייתה לי תום איזו הבנה, בזמן שגמגמתי את דרכי במהלך החלק שלי בהגדה, אנחנו מעבירים בסיבוב המסורתי, אבא מדבר, עד שנמאס לו, מעביר הלאה, אבא עושה את זה בצורה די שוטפת, למרות שהוא לא כל כך, הוא בן 67, הוא לא קורא טקסטים בעברית מקראית ביומיום שלו, הוא לא קורא טקסטים בעברית מקראית ביומיום שלו, אבל הוא בהחלט יודע לקרוא את הדבר הזה בצורה שוטפת וכלילה, הוא הניח תפילין בחייו, אני מניח פעמים בודדות, אבל הוא יודע את הטקסטים, הוא חי את זה מילדות והוא מכיר את זה, אז הוא יודע גם לחזור לזה כשצריך. האחיות שלי, יש לנו חינוך מאוד טוב בבית, מאמינים מאוד בארץ ישראל הישנה והטובה, וכשהם גדלו בשנות ה-70 וה-80, זה עדיין היה שלהי התקופה שזה עוד כלל מסורת, אז הם עוד קצת די מכירות וקורות בהגדה בגמגום פחות ממני. אני מגמגם את זה, והאחיינים שלי שגדלים במערכת החינוך של היום, במקרה הטוב מצליחים להקריא או להבין את הפיסוק.
מה שהם קוראים.
לא, לא, הם לא מצליחים להבין את מה שהם קוראים, הם לא צריכים להבין מילה ממה שהם קוראים, הם מצליחים לייצר את ההברות, הם צריכים לעשות ה-ב-א-ב-ר-ה-ם, כזה, אוקיי? ככה זה נשמע, ואני לא צוחק. ההנחה שלי, זה שהם לא אשמים, ילדים חכמים, עדיין גדלים באותו כפר עובדים, שהם חכמים ועדיין בטופ של החינוך הממלכתי, לא יעזור. כל נתון יראה את זה, ואני לא... בזהות היהודית, הולכת ונהיית נסיגה חסרת תקדים, לפחות בהיסטוריה של ישראל, או אני מניח שבהיסטוריה הלאומית שלנו, שאני לא מספיק מכיר, יש רגעים כאלה, אבל הנסיגה הזאת נובעת כי יש אקטיביסטים, יש ממש אנשים, לאו דווקא זרמים דתיים, אנשים שמתקנים חילוניים, ומנסים לטעת במילה חילוני, את הערך של שנאת יהדות. מנסים לקחת את אני נגד יהדות, לייצר את זה תחת, וממש קראו לעצמם, אחד הגופים המשמעותיים זה הפורום החילוני. ופה אני חושב שהבעיה העיקרית שלי והאימפקט או המשמעות הכי גדולה שלי שיכולה לבוא לתוך השיח הזה, היא העובדה ש... תשמעו, אני באמת חילוני, אני ממש חילוני.
זאת הייתה השאלה הראשונה שלי. למה צריך באמת חילוני בשביל לקדם רעיונות?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני חושב שרעיונות צריכים תמיד להיות מנותקים מהזהות, כי אם לא הייתי חושב ככה ולא הייתי מאמין ככה, הייתה לי בעיה היסטרית. הרי אני, הנושאים שאני מתעסק בהם זה משילות בנגב שאני לא גר בו, אני מתעסק הרבה בנושאים של משילות בדרום תל אביב שאני ממש לא גר בו.
טוב, אבל למה, נגיד, אם מישהו מקדם משילות בנגב והוא בדואי, זה היה עובד יותר טוב מאשר אם אלון מליק מקדם את זה מיושבו בז'בוטינסקי ברמת גן?
אני חושב שכאיש שיווק קל לי לענות על זה, זה איזשהו, באיזשהו מקום, אני מניח שאתה רוצה, או כאילו השאלה שלך נובעת באמת ממשהו ששנינו מאמינים שהוא בעיה משמעותית, וזה ההשתלטות של השיח הפוסט-מודרני של הצדדים והזהויות על השיח שלנו בישראל, ובמקום הזה באמת גם אבישי בן חיים תרם את תרומתו הבעייתית לאירוע הזה, וזה קצת חבל במרכאות או לא מרכאות, אבל אתה יודע מה, אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, שלוש, אפילו ארבע שנים, בכלל תהליך שאני עובר אותו כל הזמן, אני חושב שאני צריך כן להיפטר, גם ברמה האישית, אבל אנחנו כמגזרים, להיפטר טיפה מהמחשבה שאם אני הכי משכיל והכי חכם, והדעה שלי מנומקת ומגובשת ומצוינת, היא הכי צודקת. ואני חושב שאנחנו כן צריכים להסתכל על העובדה שאבישי בן חיים מביע עמדה שמדבררת, נותנת מילים, זה מה שאני אוהב בספרים אגב, המילים, ספרים, הרבה פעמים ספרי עיון במיוחד, נותנים מילים לתחושות של רבים, מנסים הרבה פעמים לפחות, במיוחד סלע מאיר, אם כבר דיברנו עליהם, מנסים לתת תחושה לתנועה שממילה קיימת. זה לא איזה, לא מנסים להמציא, וזה מאוד מתחבר לשמרנות בכללי, ואני חושב שלמרות שהספר שלו, בלשון המערב, באג'נדות מערב, משתולל בין הגדרות, באמת, הוא משתולל בין שמרנים לפרוגרסיביים, ובין שיח זהויות לבין לאומיות.
פני המרקסיזם, כן.
הוא באמת, הוא אף, הוא קופץ מאלף ואחד מקומות, ואני חושב שזה בדיוק הנקודה. אנחנו, ואתה יודע מה, זה גם, אני אקח אותך, אני כאילו אקיף פה איזשהו משהו, ואני אסגור איתו מעגל. אז אני חושב שהבעיה שלנו במדינת ישראל, וזה אני ראיתי עוד כשהייתי באוניברסיטה, למה מפריע לי, וזה נכון באוניברסיטה, נכון מערכת החינוך, למה מפריע לי כל כך שאין זהות יהודית בתוך המערכות האלה, שכוחות אנטי-ציוניים, אפילו מהקצוות הכי רדיקליים, הופכים שם להיות רוב. כי אני חושב שמה שהייתי רוצה זה לראות באקדמיה ציונית, במערכת חינוך ממלכתית במדינה יהודית ציונית, הייתי רוצה לפתח, לעבות, להעמיק את הזהות היהודית שלנו, לחשוב עליה ביחד, לקחת אותי כיהודי חילוני, איך שאני רואה את היהדות עם התפיסה היומרנית שלי, להמציא בראשי את... אז אני, בניגוד נגיד לא יודע, לזרמים מסוימים ביהדות, שחושבים שאם הם המציאו אותם מחדש, צריך גם לשכנע אחרים, אני מסתכל על הציבור המסורתי, העצום, מה שאני למדתי מכל סקר, מכל עבודה, הוא הציבור, אין בכלל ספק ש... כציבור מובחן הוא הציבור הגדול והמשמעותי ביותר בישראל מבחינת מסות, מבחינת כמויות. ציבור שנע בין החרדים למסורתים, אגב, יש בדיחה על זה שהאישה החרדית היום אחראית לחצי מהילודה של החילונים. מתוך איקס ילדים, בערך, קרוב ל-25-30% מחליפים מגזרים בתוך האירוע הזה, אז זה יוצר המון המון שינוי. כשהייתי פעיל באקדמיה, ואם תרצו, מאוד הפריע לי שהאקדמיה הפוסט-ציונית והאנטי-ציונית מתמרצת וכו', והולכת לכיוון הזה, תראו, בסוף יש רק מדינה יהודית אחת בעולם, אז אם לא יהיה במדינת ישראל היהודית, אקדמיה שחושבת ביהודית, חושבת בציונית, אלא שמאמצת ומנסה להטמיע עמדות מהמערב שבעצמם, אגב, אפילו בלי קשר, זאת אומרת, נכשלו, או חלקם לאו דווקא הצליחו ברמה ששווה לייבא אותם, עדיף להעמיק בשלנו, לקחת את שלנו, לעבות אותו, אבל אי אפשר לעשות את זה, כשבצד שמולך, שבתוך איש קיים פה, זה מתחבר מאוד לספר גם של מתן פלג שיצא עכשיו, יש פה רשת מאוד ענפה של השפעה שמנסה לקחת את עם ישראל, ולבלבל אותו, כמו שכתב נתן אלתרמן באחד מהשירים אולי ה... אני לא יודע לצטט אותו כמובן בעל פה, אבל אחד השירים המשמעותיים, או הציטוטים המשמעותיים מבחינתי, של רק זאת תעשה, הקהם אוכו ושכח שאימו הצדק. כי הנצור הזה איך אוכל לו. אז אני חושב שפה בדיוק העניין, אנחנו חייבים להיות נצורים, בצדקת דרכנו, ואם האקדמיה שלנו לא תעשה את זה, ואם מערכת החינוך שלנו לא תעשה את זה, ואם השיח הציבורי שלנו יהיה עוין ליהדות, לא נוכל לעשות את זה. ופה זה באמת מגיע ההתחברות שלי, כאדם שחי כבר עוד מעט עשור בתוך מה שנקרא חברה אזרחית, העבודה הציבורית, שהיא חלקה התנדבותית, אני כבר כמה שנים טובות עובד במגזר הפרטי, וממשיך לעשות מה שנקרא עשייה ציבורית, בין אם זה בדברים כאלה ואחרים. אני זיהיתי פה חור. בין אם אני אוהב את זה, בין אם יש לזה סיבה, בין אם אני יודע להסביר את זה או לא, כמו שאמרת, לזהות יש משמעות בשיח. אני כמילואימניק נלחמתי על זכויות המילואים, ועכשיו כחילוני אני רוצה להילחם על מעמדה של היהדות.
אז אני רוצה באמת להתמקד באחת הנקודות שאלת, ואחר כך ניגע בעוד נקודות. יש את הנקודה הזאת באמת שאני חושב שהרבה מאיתנו מכירים, של ליל הסדר, או של פתאום חלילה נפטר מישהו, ואתה רואה את הדורות השונים, כיצד הם יודעים להשתתף באיזשהו אקט, או איזשהו טקס יהודי, והסבא יודע להגיד קדיש, הבן לא יודע אפילו מתי אומרים אמן, והנכדים אפילו לא מחפשים לדעת מתי אומרים אמן. זאת אומרת, זה משהו, כן, אתה עושה ככה עם יד לגוללים, אבל הם אפילו לא יודעים שהם כרגע, יש להם תפקיד כחלק מהדבר הזה, בכל מיני תקסים, זה לא רק בקדיס, בסדר, וזה בא בידי ביטוי בהמון המון מקומות. והסיבה שאתה הבאת לזה שהדבר הזה קורה, זה אקטיביסטים. והאמת היא שזאת הסתכלות, שצליחה לעלבון, היא די שמאלנית, זאת אומרת, היא באה ואומרת, מאחורי כל תהליך חברתי, יש משהו מכוון, מכוון.
מאחורי כל תהליך חברתי שאיננו טבעי,
זהו, שנייה.
יש מכוון.
אז, כן, זה ודאי. עכשיו,
שאיננו טבעי זה משמעות.
באמת, נניח, לגבי אפליה, לגבי דברים כאלה, זאת אומרת, אם אתה רואה שיש, נגיד, אפס מנכלי בנקים מאז ומעולם בני העדה האתיופית, אז אתה אומר, כנראה יש כאן אפליה. כנגד העדה האתיופית. לא, זה מה שיגיד שמאלני. אם אני אגיד, אוקיי, יכול להיות שפשוט אתה רואה ייצוג יתר של אשכנזים, שאבא שלהם וסבא שלהם היה רואה חשבון בקרב מנכלים של בנקים.
לוקח המון זמן ודורות לפתח מיומנויות ומעמד של מסוים. ואגב, פורצים את הדרך הזאת בחברה הקפיטליסטית כל יום ורק בה.
נכון, ויש בה המון המון שינויים. אז יכול להיות שיש דברים שהם קשורים למיומנויות, יש דברים כמו בחירת מקצוע, שזה קשור לא למיומנויות, כי לאנשים ולגברים יש מיומנויות מאוד מאוד דומה, אלא קשור לעדפות. אבל בוא נתמקד רגע בעניין החינוך, כי אני חושב שזה הדבר אולי שהכי חשוב, הכי קריטי, שבלעדיו אנחנו לא נהיה פה עוד כמה שנים. אני חושב שיש כאן תהליך טבעי של בורות. זאת אומרת, ברגע שמישהו לא חי חיים יהודיים שלמים, כאדם דתי או באופן כללי, שחלק מהסדר יום שלו כולל קריאה בתנך, קריאה או לימוד תורה כזה או אחר, באינטנסיביות כזאת או אחרת, מראש יהיה לו פחות מה להעביר לבן שלו. זאת אומרת, זה מה שאין לך, אתה לא יכול להעביר הלאה. עכשיו, אתה אומר, בסדר, אנחנו שולחים את הילדים שלנו הרי לבית הספר, בשביל שהתהליך מסירה הזה של מדור לדור יקרה. אבל מה לעשות, אני מורה, ואני אומר לך שמתוך מערכת החינוך, כמובן לא בבית הספר שאני עובד בו כרגע, אלא בבית הספר הקודמים, המיומנות שאני רואה אצל מורים ומורות לתנך, היא מיומנות מאוד נמוכה של קריאה, ואם אותו בן אדם הוא לא בא מעולם הדתי, הוא גם בתור מורה לתנך, הוא לא יודע לקרוא תנך כמו שצריך, ומדי פעם טועה פה בדגש, ופה בפיסוק, ופה בניקוד, ו...
אבל אתה לא יכול לדעת, או אתה לא יכול ללמוד, בוודאי לא ברמה לאומית וציבורית רחבה, דבר שאתה לא לפחות חושב שהוא טוב, או מחבב אותו, עזוב אוהב, ובוודאי שאתה לא יכול, אם אתה שונא אותו, אם הוא נתפס כסנו.
אני חושב אבל שפשוט רוב המורים לא מושפעים מאג'נדות כאלה ואחרות, או לפחות רוב המורים לתנך לא, או רוב המורים בכלל לתחומים של מסורת, שזה, הם לא, הם פשוט אנשים עם תת יכולת, הם אנשים ש...
אני באופן, לא בונה על מערכת החינוך.
לא, אבל אני אומר, אנשים שבאופן כללי, אין להם את הסקרנות הטבעית הזאת, שמבלים את אחר צהריים או את הערבים שלהם בקריאה, ואם המורה של, של הילד שלך הוא לא קורא, הוא לא מתעניין, בין אם הוא שמאלן קצה, וזה לא משנה, עם שיא האג'נדות, אבל אם הוא כן קורא בסופו של דבר בערב, ומכין את שיעור התנך שלו, או קורא בשביל, שנייה, זו סוגיה של לימדתי עכשיו בשיעור, מעניינת אותי, יש לה, אולי מספר אחר בתנך איזושהי מקבילה, בוא נקרא את זה שוב, אם הוא לא עושה את זה, הוא לא מורה טוב, בין אם הוא הכי אידיאולוגי, ובין אם הוא לא הכי אידיאולוגי, ואני חושב שיש תהליך טבעי של קורוזיה מדור לדור, והוא תהליך שאם לא עושים מאמצים אקטיביים כנגדו, בשביל לחזק את הזהות היהודית מדי דור ודור, אז הוא טבעי והוא לא מכוון.
אוקיי, אז קודם כל, ירידת הדורות זה, למדתי לאחרונה, שזה דבר שקורה והוא טבעי, והוא אפילו כמעט מכתוב, מה שנקרא עלינו היהודים. אבל זה לא רק זה, יש מערכת החינוך עצמה, זה סיפור בפני עצמו, עד כמה היא מסוגלת או לא מסוגלת באופן אקטיבי, בכלל, אני חושב שאני ואתה שדי שותפים לתפיסה, שבאופן אקטיבי ומלאכותי, ומלמעלה למטה, לייצר שינויים באופי של חברות, זה דבר כמעט ביזרי, והוא לרוב יוצר רק אסונות או שינויים הפוכים ממה שתכננת. ולכן אני חושב שרוב מה שקורה הוא הבלתי מתוכנן. והבלתי מתוכנן הטבעי, לפחות ממה שאני ראיתי אותו באחת מהנקודות החילוניות ביותר בישראל, זה שאפילו שמה גדלו לפחות עד לאחרונה עם כבוד מאוד רב ליהדות, ואם היו רואים עמדת הנחת תפילין, היו או מניחים או לא מניחים, אבל בשום פנים ואופן לא מעלים על דעתם שצריך להזיז אותה, או שזה לא כדאי, או שזה פוגע בחופש שלהם להיות חילונים, או שהחילוניות היא בכלל חלק משמעותי כל כך בזאת. אני חושב שיש פה אירוע אחר, אני חושב שיש פה תהליך טבעי, זאת אומרת, גם אם לא היה עולם האקטיביזם בכלל, לא, אז היה עדיין צורך לחזק מחדש, וזה תהליך טבעי, ואנשים חוזרים בתשובה, ודברים מהסוג הזה כל הזמן, האירוע שלי אני חושב הוא טיפה אחר, הוא אחר משמעותית, גם אם אני, יום אחד אניח כיפה על הראש או לא, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שזה יקרה, כי המקום ממנו אני מגיע, הוא מקום לאומי מאוד. אני רוצה לראות את עם ישראל בכל מיני היבטים, עובר את המכשול הקטן הזה. את המכשול של, אוקיי, אנחנו פה כבר כמה דורות, מידתיים, כבר יש לנו לאום, אנחנו כבר צריכים לצקת לתוך עצמנו. שוב, אני נחשף לאחרונה דרך הטקסטים, מהתפילין עברתי לפרשת שבוע ולפרקי אבות, מתוך עניין בטקסטים, בקריאה, בסיפור. ואני חושב שכל הדבר הזה הוא משהו שצריך להיות חלק ביומיום החברתי שלנו. האם מערכת החינוך היא היחידה שיכולה להטמיע את זה? לא. מה חשוב? שוב מאוד 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 לא להיות עוינים לזה. שהציבור החילוני לא יחשוב שזהות יהודית מאיימת על החופש שלו לחיות אורח חיים כמו שהוא רוצה ולהרגיש יהודי וציוני טוב. ואני חושב שהדרך והסיבה שהזהויות בשיח הציבורי משנות, למה אם אתה בדואי אתה יכול להילחם יותר טוב על המשילות בדרום, אם אתה חילוני אתה יכול להיאבק יותר טוב על הזהות היהודית בקרב הציבור החילוני, זה בגלל שהובלה על ידי דוגמה היא האלף בית של שינוי אמיתי, של שינוי עמוק ואמיתי. ואני חושב שזה העניין פה, זה הובלה על ידי דוגמה יותר מאשר שיח זהויות.
אז מאיפה בא הרעיון בכלל? זאת אומרת, זה בינינו, תפילין זה לא טקסט. תפילין זה משהו, זה איזשהו חפץ.
נכון.
ואתה שם אותו על הגוף, אין איזה הרגשה, מעבר לרגע, יכולת להיוותר הרגשות, אבל זה לא איזה משהו, כמו נגיד דיקור סיני, שמראש יוצר תחושה, כי יש לו השפעה פיזיולוגית נניח. כן. או כמו מסאז'. אתה שם את זה על הגוף, ומה התוכן של זה?
וואו, קודם כל, יש לי תחושה פיזית בגוף, עוד בדרך לענות לשאלה הזאת, שזה מעניין, כאילו, זה בפני עצמו מעניין.
אני יכול לטעון חפצים במשמעות, ואני אשמח לדעת מה המשמעות שלך.
תראה, אני קראתי לאחרונה ספר של פרופסור משה קופל, של להיות יהודי, במקרה גם ספר של שיבולת, אבל זה לא הסיבה שהוא מעניין. הספר הזה בעיניי, קודם כל הוא נוגע בנקודה מרגשת ומרתקת, אבל הוא ממש בקצרה לוקח שלוש דמויות, שתיים מרכזיות, שימן והיידי. ושימן הוא כמו מה שאנחנו מכירים כמסורתי, אבל אשכנזי, וניצול שואה שחי באמריקה. והיידי היא לא הבת שלו, אלא דור הבנות והשינויים ביניהם. בקיצור, משה קופל מדבר שם על הסממנים, על הקהילה, על העובדה שאנחנו כיהודים, וזה גם התפיסה שלי הלאומית, עוד לפני הדת, אני לא רואה את היהדות, מבחינתי זה לא עוד דת, זה איזשהו תשליב, זה היהדות. והסיבה שאני משתמש במונח כחילוני, זה איש השיווק שבי הרבה יותר מאשר שזה היהודי שבי. כי היהודי שבי כבר שנים מאוד ארוכות חושב שחול זה לא הסיפור, ובאמת, ולא סתם גם דתיים, ולא רק חילונים שכועסים עליי שאני מנחס את הביטוי חילוני תחת אהבת היהדות, אלא גם דתיים שאומרים לי, מה פתאום, אתה לא חול, חס וחלילה.
זה חבדניקים.
אני מאוד מודע, לא זה, שתדע לך זה, באמת כולם, באמת כולם, אני מאוד מודע לעניין הזה, אני בוחר במילה הזאת, א', כי שנאת יהדות היא בטח לא החילונות, וכל עוד קיים הגוש הזה שאומר, אני חילוני, ולכן אני, ובשם אותה חילוניות, אני רוצה לקדם את המדינות, אני רוצה שהאנשים עם הסנטימנט שלי, שאני בטוח שזה הרוב המוחלט בציבור החילוני, לא בציבור הכללי, בציבור הכללי זה ברור מאליו, זה הרוב המוחלט בציבור החילוני, ולכן אם לא אותה מעורבות אקטיביסטית משמעותית בשילוב תקשורת, אם אני יודע לעבוד עם תקשורת, אותם אנשים שנמצאים בצד האקטיביסטי הזה, מדובר על לא רק אנשים ששמים אותי, סליחה על הביטוי, שמים אותי בכיס הקטן, בכמה ניסיון וידע וכישורים אפילו, אולי יש להם
תקציבים.
בשיווק, אבל התקציבים שלהם, וזה בדיוק העניין, הם מטורפים, ואני חושב שאם נסגור את המעגל של נושא קמפיין הנידה, הזעם העצום שאני מקבל בטוויטר, כשאני מפרסם שהתחלתי להניח תפילין, בלי לקרוא לאף אחד אחר לעשות ככה, אלא רק במרומז, הזעם שאני מקבל, כשברור ושאף אחד אפילו עדיין לא חושד בי, עדיין, אני די בטוח שחלק חושדים שאני מקבל את השלום, אגב גילוי נאות, לא, אני לא, זה ממש עשייה עצמית שהבנתי שיש שם מקום ואנשים רוצים לדבר על זה, וכאיש רשתות הבנתי שאם אני מפרסם משהו והוא נהיה ויראלי, אז יש לזה קהל וזה מעניין אנשים וצריך להמשיך לדבר על זה, כי זה מעניין, לא, אני עובר תהליך בעצמי, אני 99% ממה שאני עובר אני לא מספר, נכון, 7 ציוצים בחודש וחצי על נושא תפילין, זה לכאורה הרבה, אבל באותם המון ימים, אני גם קראתי את פרשת השבוע כמעט כולה בכל שבוע, כולל לימודים ופירושים, וקראתי פרקי אבות, ונפגשתי ועשיתי הדרכות, וקראתי טקסטים, ראיתי סרטונים, ולא דיברתי על זה. כי הנקודה היא לא לדבר עליי. הנקודה היא שיש פה רגע בהיסטוריה שלנו כעם יהודי, שאנחנו צריכים לבחור האם היהדות המסורתית, זאת שעושים בדברים, שמשתתחים בה על קברי צדיקים, ושמנשקים במזוזות, ושמניחים בתפילין, האם אנחנו מוותרים עליה, או משאירים אותה לדתיים, ובעצם מוציאים את עצמנו החילונים, מבוללים את עצמנו החוצה מעם ישראל, בתהליך כפוי, או לא, ואני לא רוצה שנעשה את זה, אז אני קודם כל צריך לעשות את השינוי בעצמי, בלי להניח תפילין, לא יכולתי לדבר על להניח תפילין.
הסיפור שאתה מספר, הוא מאוד מזכיר סיפור של מישהו אחר, שנקרא דרור יהב, ודרור יהב כתב ספר בהוצאת מגיד, שנקרא רק מתעניין יהדות בקצב שלך, זה מין ספר הדרכה לכל מיני אנשים שמתעניינים ביהדות, או חוזרים בתשובה, והוא מתחיל לספר את הסיפור שלו ממקום מאוד מעניין. אני מקריא מהמבוא, מעמוד חף א'. הוא אומר שהוא מטייל יחד עם משלחת של יהודים וגרמנים בגרמניה, מין משלחת כזאת של תיכוניסטים, ובשבת הם הלכו ביחד כולם, גם הנוצרים וגם היהודים לבית כנסת. והוא בא מבית מאוד מאוד חילוני, מאוד מזכיר את מה שאתה מספר. ואז הם בבית כנסת, והוא מספר את הדבר הבא ואני מצטט. ואז בעודי בוהה, בקירות, בחוסר עניין, ניגש אליי אחד הבחורים הגרמנים, הושיט לי סידור עם תרגום לגרמנית ושאל בתמימות, תוכל להראות לי איפה אנחנו נמצאים בתפילה? דרום מספר על עצמו, ננערתי ממקומי, מובן שלא ידעתי, גם יש מהחברים סביבי לא ידע. גירדתי את הראש במבוכה, לקחתי את הסידור וניסיתי מתוקף היותי היהודי שבינינו, לגלות את התשובה. אך לשווא, למרות שחגגתי בר מצווה ועליתי לתורה כמה שנים קודם לכן, לא ממש הכרתי את התפילה, והמבטא הגרמני הכבד של החזן הקשה עלי להבין מה הוא אומר. תוך שאני מנסה לחשוב על תירוץ טוב שיעזור לי ליישב את מצפוני, חלפה במחשבה. רק יום קודם לכן ביקרנו ישראלים וגרמנים במחנה ריכוז, ביקור שהותיר בנו רושם עצום. עברנו בין הצריפים, נגענו בגדרות התיל, וערכנו טקס זיכרון עם שירים עצובים לזכר היהודים שנרצחו שם. נשבענו לזכור, לזכור ולעולם לא לשכוח. אבל באותו רגע, בעולם הכמעט ריק בבית הכנסת של בון, שאלתי את עצמי, את מי בדיוק אני מייצא כאן? אני מרגיש זר בבית הכנסת לא פחות אולי יותר מהגרמנים שאיתנו. למען האמת, מבחינות רבות אין בינינו שום הבדל. אנחנו מתלבשים אותו דבר, שומעים את אותה מוזיקה, אוהדים את אותן קבוצות כדורגל. איזה מין יהודי אני? ובמה בדיוק מתבטאת היהדות שלי? באותו רגע נשבעתי לעצמי שבועה שרק כעבור כמה שנים תקבל דמות וצורה. לעולם, לעולם לא ישאל אותי שוב אדם שאלה כלשהי על המסורת שלי ואני לא יודע לענות.
אני לא יכול להתחייב כזו התחייבות, אני חושב שהוא כתב ספר, אני לא יודע, להתחייבות.
לא, אתה לא יודע איזה גודל כיפיים בכלל יש לדרור, לא גיליתי עדיין.
לא, אני אומר, אני... אין לי כוונה או אין לי אומרה, כי יש לי גם, אני גם צריך להודות, אני אדם שמתעניין בהמון המון דברים, זאת אומרת, חשוב לי מאוד 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 גם הדברים האחרים שאני עושה, בין אם זה חיי משפחה שהתחתנתי, ואתה יודע מה, אני דווקא אקח את זה, אני אבליט את זה, כי התחתנתי לפני 8 חודשים, כמעט 7 חודשים, והיה צריך, obviously, מלבד להגיד עם השכחך ירושלים, שאת זה אני יודע, כי אני לאומן כמעט, אני באמת איש לאומי, אז אני יודע, אני לא אשכח את ירושלים אף פעם, וזה ברור מאליו, אני מחובר נורא, אבל מאיפה מביאים תלית לחתונה? אז לא היה, וביקשנו באולם, ודברים מהסוג הזה, וכי איך לשים את הכיפה, ומה בדיוק הכתובה, והכל זר, הכל זר, כאילו היו מלמדים אותי עכשיו הנדסת מכונות, בסדר, אני לא מכיר, שפה שאני לא מכיר. לא מוכן לזה. אז אני קודם כל רוצה, זאת אומרת, יש לזה מבחינתי 3 שלבים, לכל האירוע הזה שאני גורם סביבי. אחד, אני רוצה בעצמי להניח תפילין, ושבעזרת השם יהיו לי עוד מעט ילדים, והם יראו אותי מניח תפילין, והם ישאלו אותי מה זה, ואני אסביר להם 100 פעם, והם יצטרכו לגגל כשהם ירצו כן או לא לעשות את זה בעצמם.
הם יכולים להיות מסורתיים?
בדיוק. יהיה להם את היכולת להיות מסורתיים. ואני מאמין שיהיה גם קידוש באירוע הזה עם הזמן, ושאני מאמין שגם נשמור אולי שבת, או שלא, אני באמת לא יודע.
זה הרב, לא תוכל לכתוב.
אני לא...
אם אתה תהיה מהחילונים האלה ששומרים שבת, זה...
בדיוק. לא, אני אגיד לכם יותר מזה, הטוויטר בשבת היא זירה חשובה מאוד, היא זירה אחרת לגמרי, יש שם קרבות אימתנים, כל פעם אתה רואה את מפלגות כמו לפיד וליברמן, הם מוציאים את כל הקמפיינים שלהם בשבתות, כי אז אין זמן להתארגן בצד השני, וזה... אני נמצא בעולם הזה של עשייה, סלש שיווק, סלש פוליטיקה וחברה כבר באמת די הרבה זמן, ואני שם לב, יש מחנות בעם, הם מתבטאים בפוליטיקה, הם מתבטאים בחברה האזרחית, הם מתבטאים בדעות שונות של בחירי ציבור ונבחרי ציבור, ושבעיקר אלה שלא נבחרי ציבור, כי שם לא אמורות להיות, אבל וואלה, לבני אדם יש דעות, מי היה מאמין. זה נכון עם שופטים, וזה נכון עם פרקליטים, זה נכון עם מנכלי משרדים, וזה נכון עם הורים. כאילו, בסוף, כתלמיד תקשורת, אני יכול להגיד שיש את הביטוי הזה, ספירלת השתיקה, שהוא בעצם משהו שכולנו הרי מכירים אותו, הם מכנים את זה, ספירלת השתיקה, שזה בעצם הנושא שלא נהוג להיות בעדו, שנתפס רע להיות בעדו, אז האנשים המתנדנדים וכולי לא ירצו להיות בעדו, ולהפך, הנושא שנחשב טוב ושווה, כמו להיות בעד אקלים, אז אנשים ילכו ויהיו בתוכו, ואז מה שקורה זה שהם מטמיעים בתוכו את הערכים הנוספים, שאני יכול להגיד לך שבציבור החילוני העיקרי, וזה מבחינתי, אני חושב העיקר, אין שנאת יהדות מוטמעת, יש אהבת יהדות, יש אהבת ישראל, יש אהבה, אפילו שיש מגזריות אל מול הדתיים שלוקחים את היהדות ועושים אותה כאורחות חייהם המרכזיים, אני חושב שביהדות, בחברה החילונית, אין שנאה ליהדות באופן גורף, אני כן חושב שיש קינים, קיני שנאה, והרבה פעמים אותם סוכני שנאה, אין דרך אחרת פשוט לתאר אותם, שבאים ומייצרים קמפיינים כמו קמפיין ההדתה בזמנו. אגב, אנשים שוכחים, קמפיין ההדתה היה פשוט קמפיין פוליטי נגד נפתלי בנט. אני הייתי בזמנו... הוא היה קמפיין פוליטי, המטרה שלו לא הייתה להתנגן להדתה. התחילו, הם ראו כי טוב, והפכו את זה לתנועה חברתית שלמה, כנגד...
במימון אירופי. מי שיבדוק והסתכל בגוגל טרנדס, יראה שהמופע הראשון של המושג הזה, בכלל זה 2017. זאת אומרת, זה לא זה מושג שהיה קיים.
כן, זה קמפיין. אני כקמפיין, תראה, אני בזמנו, כשהייתי באינטרס...
אתה מוריד את הכובע כקמפיינר.
אני תמיד מוריד את הכובע כקמפיינר לפרייז הזה שנטמעו אותי. הלוואי שקמפיין השתולים בזמנו שעשינו באים תרצו, הלוואי שהמילה שתולים כלפי אותם אנשים שסוכנים זרים, שמקבלים את הכסף, הלוואי והייתה תופסת כמו קמפיין ההדתה, או הלוואי שהמילה מסתננים הייתה תופסת כמו המילה מבקשי מקלט. הדברים האלה הם משמעותיים בשיח, ואני חושב שפה גם הסיבה שאני מתעקש על המילה חילוני, כי אני לא אוכל לשים קונטרה לאותם אנשים, כי הם פשוט מנצלים, כמו שאנשים יש את ה... קצת, עוד פעם קצת לימודי תקשורת, אבל יש את הנושא של קונוטציות, תקשורת, פסיכולוגיה וכולי, יש קונוטציות. דמוקרטיה היא קונוטציה חיובית, אנשים רוצים דמוקרטיה, אז אני אגיד שמה שאני עושה הוא דמוקרטיה, אז אותו דבר גם פה, הם יודעים שהחילונים חשוב להם להיות חילונים, ושיש להם סנטימנט נגד הכפייה הדתית, או נגד העובדה, החשש שיקחו להם מהחופש להיות מי שהם רוצים מבחינה דתית, באו אותם סוכני כאוס, עם משאבים, הרבה משאבים, בעולם הקפיטליסטי אפשר להשיג משאבים, אם יש לך יעד ומטרה, לצערי, היעד והמטרה שלהם בעיניי הוא כאוס, ממש, הוא לא, אין לזה מטרה בקונסטרוקטיבית אחרת, והם באו וגרדו בכוח אינטנסיבי את כל אותם חלקים שחורים, שונאים, כועסים ומלאי בוז, שקיימים בחברה החילונית, כמו שלכל חברה יש את זה. ואני חושב שמול הדבר הזה חייבים לעמוד, כי יש היום זרם פוליטי סביב האג'נדה הזאת, ולמעשה היא הולכת וצוברת תאוצה, והחשש שלי הוא שתהיה נורמה בחברה החילונית של שנאת יהדות. רגע, אני ממש חושב שאנחנו נמצאים ממש בכניסה לנורמה הזאת, זאת אומרת, עוד רגע, ואנשים כמוני כבר יהיו המהפכנים. אני נכון לכרגע, אני חושב, ככה אני מרגיש לפחות, זאת תחושה הפנימית שלי, שהעובדה שאני מפרסם את זה שאני עושה את הדרך ההפוכה משנאת יהדות לאהבה כחילוני, הדבר הזה אמור בסוף להיות בפר, להיות חוצץ, להיות בלם בפני תופעה שלילית, שאני חושב שאם תימשך עוד כמה שנים, נגיד 5-6 שנים, כבר לא יהיה אפשר לעצור אותה, ואנחנו ממש נאבד פה חלק, המגזר שלי פשוט ילך לאיבוד.
אז עכשיו אנחנו נעבור לזה סשן שאלות ותשובות, כי אתה ככה פרסמת גם בטוויטר וגם בפייסבוק שאתה מגיע, והייתה תגובה מהקהל. אז שאלה של רונן ברוורמן היא, על הכיבוש הערבי בגליל, למה אף ארגון ימני לא פועל בנושא? המון גורמים מדברים על הנושא, מדי פעם מעלים אותו לסדר יום ציבורי, אף אחד לא עושה שום דבר על הנושא, שהולך וממש ממש מחמיר עם השנים.
שאלה, קודם כל זו שאלה מצוינת.
כי אתה בא מהגליל בעצם.
זו שאלה שמתחברת אליי בשני מקומות. קודם כל נולדתי בגליל, בין הגליל גדלתי בגליל, אבל אני חושב שהנושא של אקטיביזם, אני תמיד מדבר על אקטיביזם, אני רואה בעצמי אקטיביסט, פעלתן, אני אדם שכל פעם שרואה איזה דבר פועל, כבין הגליל היה לפני כמה שנים, היה אירוע ביישוב שבו גדלתי, בכפר ורדים, ואני מתחבר מזה לתשובה לשאלה של רונן, היה אירוע שבו רצו להגדיל את היישוב בעוד שליש, וחצי מהשליש הזה היה צפוי להיות מאויש על ידי אנשים שאינם יהודים, מה שגרם להבנה שהולך להיות שינוי משמעותי בצוויון של היישוב. ראש המועצה באופן חצי הזום, לא, אני לא רוצה לדבר בשם אנשים אחרים, אז אני לא יודע בשם מה הוא עשה, אבל הוא החליט שהוא מקפיא את המכרז הזה, והוא מנסה לא להביא אותו לידי ביצוע, עד כמה שאפשר מבחינה חוקית, ומנסה להבא לעצור את הסיפור, עד שמבינים איך מביאים לשם יהודים. אוקיי, זה ממש אקטיבית מה שהוא עשה, בעידוד של תושבים מהמקום. מה?
כמו באפולה.
בוא נעזוב לרגע את כמו, כדי להישאר בתוך הסיפור, זה דומה אני מניח, אבל ראש המועצה פשוט הלך והקפיא את הזה. מה קרה? יום למחרת, או אפילו באותו ערב, עלה כתבה בפוש משמעותית בארץ, ראש מועצת כפר ורדים, לא רוצה שערבים יגורו ביישוב שלו, רעיונות עם פעילים חברתיים, רעיונות עם ערביים מופלים, ראש המועצה צלוב, ויום למחרת, הפגנה עומדים ביחד, התנועה הסגולה מוכרת מכל ארגוניה, מכל הפגנות הפרוגרס הרדיקליות ביותר, פרסמו שהם מגיעים לעשות הפגנה, קרן החדשה לישראל שיתפה את הדבר הזה, ויום למחרת, כפר ורדים, הבית שלי, עומד להיות מותקף על ידי עשרות פעילים מרחבי הארץ שרוצים להפוך אותו ליישוב מעורב בככה. זאת אומרת, פתאום מקרב בלימה מינורי של ראש מועצה שאומר, רגע, יש לנו צביון, בוא נראה איך מתמודדים הבעיה. הוא נאלץ להתמודד בקרב חייו. הייתי אז פעיל באם תרצו, ובלונג סטורי שורט פעלתי בסיפור הזה, והלכתי והבאתי את אותו כוח בפר נגדם, שיגן על היכולת של ראש המועצה בכלל לקבל החלטה. תושבים מקומיים, בלי קשר אליי, שאני מכיר תקשורת וציבור, אז התערבתי לאירוע הזה, כשהוא דבר עם כתבים בצורה מסוימת וכו', שהייתי פעיל סטודנט. אבל הרבה תושבים מכפר ורדים יצאו נגד הדבר הזה. אז לשאלה למה אף גוף ימני באופן רציף לא מתייחס לסוגיה הזאת ולא עוסק בה, זה בעייתי. זה בעייתי מאוד. א', הבעיה של השתלטות ערבית בגליל היא לא ההגדרה שאני חושב שהייתי מגדיר את זה. הבעיה בגליל היא א', אובדן משילות, וב', העובדה שבהיעדר משילות, בהיעדר חוק וסדר שמגיע לתוך היישובים, מה שקורה זה שביישובים מסוימים, במיוחד ביישובים הערבים, הדבר הזה מתפרץ לבנייה בלתי חוקית, ואז הופך להרבה מאוד פשע. למה הימין לא מתעסק בזה? הימין מצא את עצמו, החברה האזרחית בימין, ובכלל, באופן כללי, מצאו את עצמם נמשכים לכיוון יהודה ושומרון בנושא ההתיישבות, מבחינת כאוס, המצב בדרום גרוע יותר מאשר במצב בצפון, ולכן מתמקדים יותר לכיוון הזה, אבל אני יודע שהיום יש הרבה מאוד יוזמות, ואני מנסה כל הזמן לחבר בינם לבין פוליטיקאים גם בימין, ולמשוך את הימין לכיוון המקום, לכיוון הדבר הזה, שחייבים לחזק שתי קבוצות בגליל, חייבים לחזק את היהודים בגליל, חייבים לחזק את הדרוזים בגליל, חייבים לפתוח להם איפה שמקשים או איפה זה, לחפש את הדרך להרחיב, אפילו לבנות עוד כפר. אני כל הזמן נמצא עם היישובים הדרוזים, עם אנשים פעילים מתוך האזור הזה בקשר, הם צמאים לעזרה הזאת, ואני חושב שבסוף הגליל הוא מקום שהימין חייב להתמקד בו, בגלל שזה חלק, זאת אומרת, אי אפשר להשיג ריבונות ומשילות בחלקים של הארץ, אם נאבד משילות בחלקים מסוימים. בגליל כבר הגענו למצב טוב, הגליל כבר הגיע לאיזושהי יציבות. אם לא נאפשר להבטיח אותה, זה יהיה בעייתי, וזה מתחבר, אני אקח כן עוד משפט על העניין הזה, זה מתחבר לפסק דין כעדן ולנושא המשפטי. זה יד ביד הולך, חוק הלאום, לכאורה, מאפשר, וזה אגב, לשאלה למה לא עושים, כן עושים. חלק גדול מהטיעונים בעד חוק הלאום, שיוזם החוק בזמנו, אמיר אוחנה לקח, היה הסיפור של פסק דין כעדן. נכון שבין חוק הלאום ובין האפשרות עכשיו לעשות שכונה, אבל הנה, בכפר ורדים פרסמו השבוע, ואני לא יודע עדיין מה יהיה עם זה מבחינה משפטית, פרסמו שהולך לצאת מכרז לבני המקום בלבד. קרוב ל-30
מגרשים לבני המקום בלבד. אתה תוכל להשתתף במכרז ולא אני.
נכון, אבל גם לא השכן שלך שהוא לא יהודי לצורך העניין, זאת אומרת אין...
לא, ברור שזה דרך מכובסת להגיד יהודים.
נכון, נכון, עכשיו יותר מזה, אלא אם כן במקרה אתה בן של דרוזי ששירת בצבא וגדלת ונולדת בכפר ורדים, אז אתה עדיין תוכל, אתה צריך גם שירות בצבא וגם בן המקום וכולי וכולי, אבל הדבר הזה יתאפשר הודות לפעילות ציבורית שיצרה את ההכשרה לכלל את השיח, ויצרה את הלגיטימציה להיאבק למען יהוד הגליל, וכן, צריך להיאבק גם למען זה, לדחוף את זה לאג'נדה.
ושאלה שנייה, מהילי לבנה, זה, אז אפשר לעשות סדר קצת בין דוברות, כותבי נאומים, קריאיטיב, ניו מדיה יומית, קמפיינים ועוזרים אישיים, מי עושה מה, מי אחראי, מי ומתי ציבורי ומתי פרטי?
אוקיי, זו שאלה מאוד מורכבת, אז אני אנסה לתת במידע, שאולי יעשה באמת קצת סדר. יש בכל העולם של שיווק רעיונות, שיווק פוליטי ושיווק רעיונות, יש את הדיגיטל שפשוט נכנס לחיינו בשנים האחרונות, ולצורך ההגדרה הפשוטה, דיגיטל הוא כל דבר שקורה באינטרנט. אוקיי, זה, מהבחינה הזאת זה ההבדל בין אונליין ואופליין. יש היום בעשייה הפוליטית, לא היום, תמיד היה, יש צוותים רשמיים, יש צוותים לפוליטיקאים, יש צוותים לארגונים, יש דברים כאלה. אבל בגלל שהמערכת הפוליטית היא מאוד 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 דינמית, וכל הזמן, בתוך מערכות ההשפעה האלה והדוברויות האלה, יש כל הזמן שינויים, ובגלל שההשפעה של השיח הציבורי והתקשורתי הופכת להיות כל כך משמעותית וכל כך מעורבת, אז למעשה היום יש לנו דור שלם של יועצי תקשורת ודיגיטל. זה ממש אנשים
שהם לא יועצים בעצם.
הם אנשי עשייה. הם מייעצים לאנשים על ידי זה שהם בעצם מייצגים אותם. זאת אומרת, אני לא באמת מייעץ, אני כותב בשם גופים, ומייצר בשמם את התכנים, ומדבר בשמם. זו דוברות דיגיטלית באיזשהו מקום. יש עכשיו המון תקציבים בגלל הבחירות במדינה שלנו, ואני אגב בעד זה, משקיעים המון המון כסף בתעמולת הבחירות, זאת אומרת, כסף ממלכתי שניתן למפלגות וכולי, וזה יוצר איזושהי בריכה. אז יש צורך בחיזוק, והסיבה שיש גם עולם שעובד בזה קבוע וגם עולם שלא, זה בגלל שיש פה המון פיקים, ולפעמים יש צורך, כמו בקמפיין בחירות עכשיו, ששלושה חודשים כל יועצי התקשורת מלאים בעבודה מפה ועד הודעה חדשה, כל מעצב שמעצב למפלגות, כל דבר מהסגנון הזה.
גרפיקאים.
וזה אגב פוגע מאוד, כשזה קורה תדיר, מי שזה הכי פוגע בו זה ארגוני החברה האזרחית, בגלל שאלו בעלי מקצוע שביום יום זה הלחם והחמאה שלהם, והם עובדים יחד איתם ומקדמים בו דברים. זה לא פוגע במובן הזה, כי יש סינרגיה, אבל קריאיטיב זה כשרוצים לקחת רעיון ולחשוב איך מציגים אותו. קריאיטיב זה הדרך שבה בוחרים איך להלביש את, את הבובה בבובת, בחלון הראווה, במה להלביש אותה, איך לכוון אותה וכו'. בעוד שעבודת הדיגיטל תהיה בשאלה, לצורך העניין, בעניין הזה זה שאלה, אוקיי, צילמתי עכשיו תמונה של החלון ראווה עם הבובה, לאיזה רחוב ובאיזה עיר בארץ ולאיזה אנשים אני הולך להראות את התמונה הזאת, ואיך אני אגיד להם שהם יכולים לקנות את זה.
ומה נכתוב בפוסט, בציוט,
זכור. בדיוק, והעבודה הזאת היא עבודה מאוד 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 מקצועית, בגלל שהרבה מאוד פעמים, במיוחד ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בתוך העולם, בתוך עולם התוכן, מצד אחד יש יותר ויותר רצון לאותנטיות, ברשתות החברתיות, ומצד שני, יותר ויותר קשה לאדם מהשורה, לייצר דבר אותנטי.
זאת אומרת... וכם רוצים מאוד להסתמך על נתונים, זאת אומרת, אתה רוצה לדעת איזה ליד עבד, איזה ליד לא עבד, אתה עושה כל הזמן A-B טסטינג, זאת אומרת, אתה מפרסם אותו פוסט ב-700 גרסאות שונות, ואתה רואה מה הגרסה שיותר עובדת.
יש, בוא נגיד, העבודה האישית שלי, המקצוע האישי שלי, הוא פחות יועץ תקשורת. יועצי תקשורת, מה שהם הרבה פעמים עושים, זה איזשהו שם, אני לא יודע אם מכובס, כי זה מקצוע מאוד מכובד בעיניי, אבל זה, העבודה היא בעצם ליצור מערכות אישיות, וזה גם מתחבר, אגב, לעניין של אקטיביזם. יועצי תקשורת הם אחד החלקים המשמעותיים בפאזל האקטיביסטי, בגלל שהם אלה שיוצרים את החיבורים, הם אלה שמאכילים אייטמים את התקשורת. תקשורת חייבת לשדר, זה ביזנס, הם חייבים לייצר תקשורת כל הזמן.
חייבים לייצר תוכן.
חייבים לייצר תוכן, חייבים למלא את זמן המסך, את זמן השידור ברדיו, את האתרים, לייצר, אגב, אם ברדיו צוברים כמה מאזינים יש לך, ובטלוויזיה כמה צופים יש לך, בדיגיטל זה מדיד ממש לא ברמות התיאורטי, זה מדיד ברמות שהיו מפחידות אותך, אם אני אתאר אותם לפרוטרוט, אבל בסוף הרעיון הוא כמה אנשים הסתובבו בתוך הפלטפורמה שלך, וצפו בה וכולי, אז
כמה כניסות לאתרים, כמה זמן שהיית באתר אחרי שנכנסת, אם בצאת הרכישה וכו וכו.
מה עשית, מה לא עשית, ואז בדיעבד גם, כל אלה שעשו פעולה מסוימת, מה המאפיין שמשלב אותם.
ואז איך ניתן לפנות אליהם שוב, איך ניתן ליצור איתם אינגייג'מנט לטווח ארוך יותר.
כן, אז בעוד מקומו של יועץ תקשורת הוא לייצר מערכות יחסים אישיות עם כל האנשים שמכניסים באותה מדיה מסורתית. גם אופליין, גם אונליין, דרך אגב. במובן הזה, יועץ תקשורת היום לא יכול להגיד, אני מתעסק רק עם הארץ הארץ פרינט, אבל לא עם הארץ דיגיטל, זה לא משנה.
או אני מתעלם, נגיד, מאנשים בכירים בטוויטר, שהם בעשרה המובילים של הטוויטר, ואני לא מדבר איתם כי אין להם מה לתרום.
נכון, נכון, אבל פה אגב, טוויטר זה כבר שאלה, כי זה כן חוסה לכיוון העולם שלי, אבל פחות. בקיצור, מה שאני בא להגיד הוא כזה. יועץ תקשורת בדרך כלל, ואני חושב שזה נקודה שמאוד מעניינת לציבור להבין, זה שיש פה, כי יש פה שכבה של כמה אלפים, עשרות אלפים, לא, עכשיו אלפים של יועצי תקשורת, שהם בעצם אלה שמייצרים את החומר גלם לחדשות. והרבה פעמים החומר גלם הזה מגיע, סליחה, אני מתקן את עצמי, תמיד החומר גלם הזה מגיע עם מטרה, אינטרס ומסגור שאותו יועץ תקשורת רוצה בשמו או בשם הלקוח שלו להעביר. זה נכון אגב, גם כשאני פה, גם אני בתוך כלי התקשורת שלך, מעוניין להעביר לציבור א' את הדעות שלי לגבי החשיבות של יהדות במגזר החילוני, וב' אני גם רוצה בנושאים אחרים שפעלתי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להסביר את עצמי טוב יותר, לתת את המידע שלי בעוד במה, בבמה שלך, במאזינים שלך שלא מכירים אותי. כשלוקחים את זה לדיגיטל ולייעוץ השיווקי, אז זה נהיה בגרנד סקיילס. הרבה פעמים בעזרת המערכת הזאת אפשר ליצור עיוותים משמעותיים בשיח. השמאל, לצורך העניין, מנצל את הדבר הזה בצורה פשוט מופתית. כל פעם שאנחנו רואים איזשהו קמפיין, בין אם זה ההדתה שדיברנו עליה, ובין אם זה קמפיין למען מבקשי מקלט לכאורה, שהם מסתנני גבול, שמציגים את זה כקמפיין...
או השחרה של אנשים מסוימים. יש הרבה מאוד, אני חושב שהרוב המוחלט של האנשים, הדעה שלהם לגבי נתניהו, זה מה שהם חושבים מהתקשורת.
לגבי בני אדם, זה נכון, זה נכון, אבל אני חושב שפחות...
יש גם קמפיינים כאלה.
הנושא של קמפיינים על בני אדם.
השחיתות. אוקיי, רגע, סתם הרבה אנשים לא יודעים לתאר מה תיק 4,000, על מה הוא מדבר. בוא תתאר לי ב3-4 משפטים, מה תיק 4,000? אנשים מהרחוב, לא אני ואתה, לא יודעים.
אני אגב, אני לא ממומחי משפט נתניהו, הוא הפסיק לעניין אותי ממש ממש מזמן, ואני מודה שגם ידעתי מלכתחילה שעומדים לתפור לו משפט, כאילו זה היה ברור, הוא עשה קואליציה ב-2015, שכבר לא הייתה מסוג הקואליציות שלו, שהוא הרגיל את האליטה אליהם, הקואליציות עם ציפי לבני, קואליציות עם אהוד ברק, פתאום הייתה קואליציה ימנית, על אמת, אגב, איך אני רואה שהקואליציה הזאת הייתה ימנית? כי מפלגת כחלון, המעצבנת של אותה הקואליציה, האחרונים ממנה היום התברגו לצמרת הליכוד, מהמתפקדים דווקא יותר ימנים וכו', או לפחות זה מה שאני בא להגיד זה שאותה הקואליציה הייתה גם יריית הפתיחה לצורך להפיל את נתניהו, כי בשנייה ש... לתפיסתי אגב, באיזשהו מקום בגלל הימין החברתי והימין האזרחי, שקיבל ביטויים גם בימין הפוליטי, בנט ושקד רחבו, או היו ייצוג טבעי, אני באמת לא יודע, אני לא פרשן פוליטי, אז אני גם לא יודע להגיד אם, מתי הם שיקרו, אם הם שיקרו כשהם היו בימין או כשהם עברו לשמאל, אני באמת לא יודע. מה שאני כן יודע זה שאותה תנועה יצרה תנועה ציבורית, שגם פעם ראשונה בתולדות המדינה, אשכרה ניסתה להשפיע על מדיניות. חוק המסתננים עבר. הוא עבר.
עבר ונפטרה בפעמים.
הממשלה קיבלה החלטה, once and again, לקבל בניגוד לעמדת בג"ץ, נכון, לא הצליחו. פה הבנו, זאת אומרת, שם הבנו שגם אם יש לך הרצון והנחישות, ואפילו אם שרים מסוימים כבר עושים את מה שצריך, אתה עדיין מחושק. ולכן הגענו למה שאנחנו נמצאים היום. לכן גם התגבשה הקואליציה סביב נתניהו, מכל אותם אנשים שרוצים לקדם מדיניות, אפילו אם בג"ץ לא אוהב אותה. אוקיי? ככותרת, אני נותן לדבר הזה. אנשים שרוצים לקדם מדיניות, למרות שבג"ץ לא אוהב אותה. והם התחברו לאנשים שהמערכת המשפטית פשוט מפריעה להם, מסיבות שלה, אז הקואליציה הזאת נוצרה. אבל בסוף יועצי תקשורת ואנשי הקריאיטיב וכו', יש הרבה אנשי מקצוע, בסדר, יש אנשים שהם פשוט מעצבים, או שהם הם כותבי תסריטים לסרטונים ודברים מהסוג הזה, והם מאוד מעורבים, הרבה פעמים עובדים בשוק הפרסום בלי קשר, אבל יש ממש שוק שלם של אנשים כמוני, ואני חלק מהם, זה לא איזה, לא משהו שאני מתבייש בו או מבייש אותם חלילה, פשוט משתתפים בשיח הציבורי באופן מאוד אקטיבי, מבינים אותו ויודעים למנף רעיונות, וזה העניין, למנף רעיונות ולהכניס להם קונוטציות חיוביות ושליליות, או לשנות תפיסות ציבוריות על רעיונות באמצעות זה.
אז האמת שבאמת הפתיע אותי מאוד שהקמפיין שלך עבד ועובד, ואני מאוד מקווה שיהיו יותר אנשים שיקחו אחריות על החיים שלהם, גם באובן של היהדות שהם רוצים להעביר לדור הבא, במובן גם של היסטוריה וכל שאר הדברים. אני חושב שאנחנו מאוד לא צריכים לסמוך על בתי הספר או על דברים אחרים, ואני אומר את זה שוב כמורה, אני מבין כמה מעט השפעה יש לנו, ואני חושב שאם מורים באופן אקטיבי יקדישו זמן איכות עם הילדים, אבל לא רק זמן איכות עם הילדים, אלא גם באמת להיות מוכנים, כלומר להכין את עצמם מראש, כמוך, אתה בעצם אדם נשוי אבל עוד בלי ילדים, ואתה כבר עכשיו באיזשהו מקום מכין את עצמך לעוד 3-4-5 שנים שהילדים שלך יעמדו על דעתם מספיק בשביל לשאול אותך שאלה. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. בעצם אנחנו לא יכולים לחנך למה שאנחנו לא. ואם אנחנו באמת רוצים שהדור הבא יהיה X או Z, אז לפחות בוא נתקדם אנחנו לכיוון ה-X, כי אחרת אנחנו לא נוכל להפוך את הדור הבא לקרובים לדבר הזה, כי אנשים לא מקשיבים להטפות, הם מקשיבים רק לדוגמה אישית. תודה רבה.
תודה לך.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם, כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים, או לכל מפגש כזה או אחר, פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות, ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.